נכון? לא הכרחתי. אנחנו בעלת האור. ויש לנו עוד כמה סוגיות לברר בתוך הפרק הזה שכולם מתחברים. אני רוצה רגע לצאת רגע מהפשט, זה מה פירוש, זו השלכה אדירה על הפשט. ונסתכל בדיון שגדול מאוד שקיים בראשונים, בגאונים אפילו, לפני הראשונים. הסיפור הזה של בעלת האור, שמעלה את שמואל באור, הוא סיפור לא מובן. מה זה בעלת האור? שדוד וגוליית אנחנו מבינים. אתם יודעים, בספר שמואל אין ניסים. אתם זוכרים איזה נס שהיה בספר שמואל? לא כל כך זוכרים בספר שמואל, אולי גם בספר שופטים, בפשט, לא היה נס. הנס הוא אנשים גדולים, צדיקים, אתה לומד מהם, מתבונה בדרכם, נכון? בעלת האור יש אירוע שאנחנו לא מבינים אותו לפי חוקי הטבע. מישהו מת, ובעלת האור מעלה אותו. יש איסור מפורש בתורה, תדרשו לאבות ולעידונים. שאול הרג את בעלות האור, מכיוון שזו עבירה חמורה מאוד. השאלה אם זה עובד. יש כזה דבר בעלת האור. לפי פשט הפרק, זה עובד. אפשר לעלות באור, אפשר לעשות איזה טכניקה כזאת, טכניקה של טומאה, טכניקה של איסור, טכניקה של עבירה, שאפשר את דרכה לעלות אל המדים. הרי שמואל עלה באוב, לפי פשעת הפסוקים. שמואל עלה באוב ונתן הוראות פעולה לשאול. יש מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, אם יש כזה דבר בכלל. לא לפנות אל האובות והעידונים, לא ללכת אחרי הכוכבים, חוקות השמיים, אל תדרושו. ואם כן מישהו עושה, מה יש בזה? לא להאמין לקוס, לא להקשיב לקוסמים. אבל זה אמיתי או לא אמיתי? הרד"ק פה עשה סיכום די רציני של הדעות העיקריות בסוף הדיון. הוא עורך את הדיון הזה, מביא את הדעות, והוא אומר ככה, בסוף הפרשה, פסוק עבדי, ואני רואה לפרש, הנה אין המעשה האור לפי שנמצא כתוב. אמרו רבותינו, קודם כל, הוא מתחיל בגמרא. ובגמרא, משהו שזה באמת, זה דבר אמיתי מאוד מאוד מאוד. יש שם כל מיני דיונים, איך זה קורה, איך זה עושה, מאיפה יוצא. בגמרא בסנהדרין, קיצור, תסתכלו לבד, אני לא צריך כל להקריא לכם את הכל, סמכי עמוד ב', יש דיון שמנו משמע, שבאמת, יש יכולת להתקשר לנשמות. שוב, זה אסור באיסור חמור, לעלות אור. אבל זה עובד. והרב החכם הגדול, רבנו משה בן מימון, זיכרונו לברכה. בהלכות עבודה זרה, פרק ו' הלכה א' ב', פרש במעשה אוב בהגשת זרועותיו, שאמר שאוחז שרביט של הדס בידו מניפו ומדבר בלט. בלה 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 בלה, אבל, בקיצור בלה בלה בלה, זה מה שהכי חשוב. הרב אומר שכל זה בכאילו, זה כל מיני טכניקות, כל מיני גנבות דעת, הוא מדבר בכל משונה כזה, שמי שבא לבקש להם כל מיני שיטות משלם להרבב אותך, סמפטורת וקולות ומחבים עיניים ותעתועי לשון ואחיזת עיניים וכל מיני תרגילים כאלה שאתה מפנטז שקרה פה משהו, לא קרה פה שום דבר, אין דרך דבר, אף אחד לא יודע לעלות מתים, אין מתים נשמות, זה סתם רמייה. איך זה מסתדר לפרק שלנו? ומפה עוד דעה של אני מדלג מה שרואים, וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה, וכולם נשתוו כי מעשה האוב הבל וטוב ודברי כזב והיטול. היטול זה עובדים עליך. אבל יש מהם כאומרים כי לא דיבר שמואל עם שאול וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא דיבר, אבל האשתה עשתה הכל ברמאות, כי מיד הכירה כי שאול הוא, אך להראות לו כי מצד החוכמה הכירה ומצד דבר זה אמרה למה רימיתני ואתה שאול. בדרך בעלת האוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבורו בלשון נמוך, וכאשר בא שאול לדרוש מאיתה וראתה אותו נבהלה וידעה כמחר יוצא מחמה ישראל וכל ישראל הוא פחד גדול, וידעה מה שעשה שאול שהרה כהני השם. קיצור, זה הכל תכמון, ככה הוא רוצה להגיד לפי חלק מהגאונים, קצת חוכמה, קצת שואלים את השאלות, כמו שיש היום כל מיני אליבאבות למיניהם ש מחכים אצלם הרבה זמן בתור, לא רק בגלל שיש תור גדול. כי בינתיים אתה מדבר, למדת, מאיים, מי ששומע אותך. ואז פתאום הוא ברוח קודשו יודע לך כל מיני דברים. יש תרגילים, בעלת טוב, היא שקולטת ממך, היא אוספת מידע, והיא אישה מאוד פיקחית, אישה עם חוכמת חיים גדולה, והיא יודעת להשמיע דברים. היא זיהתה שזה שאול, והיא הבינה בדיוק שיש מלחמה, ואם שאול בא לבעלת טוב, הרי הוא נגד בעלת טוב, סימן שהוא בפאניקה. אז היא סדרה לו דברים, כל הפרק הזה יוצא, כאשר יוצא בבלט. לא עלה ולא כלום. ויכול להיות שבאמת אולי צריך לבוא למלחמה. יכול להיות שהיה צריך לברוח, יכול להיות שהיה צריך לעשות איגוף, יכול להיות שהיה צריך התקפה, יכול להיות שהיה צריך לקחות ברית עם מישהו אחר. איזו אישה כזאת להטוטנית שעבדה עליו. ומה שאמר, ולא עשית אחרונו פה בעמלק, איך שמואל אומר את זה, שאול, הידוע היה הדבר, ואותה שאמר שמואל ומשחי המלך. ומה שאמר לך לדוד, ואחת אומר לך, ידוע היה זה בכל ישראל, כי דוד נמשך למלך. ומה שאמר, מחרת בניך, אם היא מדרך סברה אמר, זה הגיוני. מחר תמות, מקסימום היא תפסיד. זהו פירוש רב שמואל בן חופני הגאון זל. ואמר, אף על פי שמשמעו דברי החכמים זל בגמרא, כי אמת היה שחייתה אישה את שמואל, לא יקבלו הדברים במקום שיש מתקשים להם מן השכל. הגמרא, החזל אומרים במפורש, אתם זוכרים שהוא אומר לו, מחר אתה ובניך עם מי? עם מי במחיצתי? מכאן אנחנו לומדים ששאול ובניו במחיצתו של שמואל הנביא בגן עדן. כאן זה האישה עבדה עליו. הרי זה לא נראה פשט הגמרא. אבל רב שמואל בן חופני הגאון, גאון זה לא איי-קיו טבעונים, גאון זה אחד מגדולי התורה בישראל, אחד מראשי הישיבה שלשלת הקבלה לא יודע אם הוא היה בנהרדה או פומדיטה או בסורה, אין לי מושג, אבל יש דעה כזאת של שצריך להבין לפי את כל הפרק. כל הפרק הוא איזה מין פרק שרק בא להראות להיכן נפל מלכנו הראשון, משיח השם שאול. הוא נפל למין מלכודת כזאת, בגלל שהוא לא רצה להיפגש עם הנבואה בצורה נכונה, אז הוא ניסה להיפגש בצורה עקומה, בצורה עקומה אי אפשר להיפגש. והוא נפל במין פח עגום ועצוב מאוד כביכול, אבל רוב הגאונים חולקים עליו. אבל רב סעדיה ורבי הגאונים, לא נחלק ציונים לגאונים, אבל כולם פה שמעו על רבי סעדיה גאון ורבי גאון, נכון? על רב שמואל בן חופני גאון שמעתם פחות. זה לא ראיה, אבל בכל אופן. אמרו, אמת הוא כי רחוק הוא שתדע אישה עתידות, וכן שתחיה את אמת בחוכמת האור. אך הבורית בקרה נס, בעלת אוב זה בבלת ושטויות. אבל פה השם עשה נס. אין כזה דבר. פה הקדוש ברוך הוא ארגן נס מיוחד. למה? כי שמואל צריך, או שאול צריך לשמוע הדרכות של שמואל נבואיות. יש במלחמה הזאת תפקיד עצום. יש מה, תראו מה קורה. אבל מה קרה במלחמה הזאת? בואו נראה את הרקע. הלך שאול למלחמה והפסיד. הלך שאול למלחמה, הלך להתייעץ, בא שמואל, שמואל לא עזר לו בכלום. שמואל הלך ותפסיד. הוא הלך והפסיד ומתו כולם. זה מה שקרה. כישלון מוחלט, נסיגה, תבוסה, השתלטות על ערים שפלישתים ניצלו אותה. זה סתם היה, כביכול היה סתם. בגמרא, וגם לפי הפירוש של הגאונים, רגע, יש פה שלושה הסברים, יש פה שני דעות בגאונים, יש עוד דעה, יש דעות אחרות בראשונים, זה כל הגאונים שנזכיר, כולם מסכים לדעה, שכל הדברים האלה אין בהם כלום. שוב, זה הגאונים, וזה ממשיך לזה לרמב״ם, זה ראשונים שהם יותר סחלטנים, נקרא לזה ככה, שאומרים, אין בדברים האלה כלום, אין בהצטגנינות ובאסטרולוגיה, אין בזה כלום, זה הכל עבודה בעיניים, הכל רמייה, הכל שרלטנות, הכל. יש בראשונים שאומרים שיש בזה משהו. יש בראשונים, פשט הפסוקים, נכון, על חרטומי מצרים, הם באמת הופכים את מטותם לתנין. ככה זה נראה, בסדר, יפרשו גם שמה שזה לא היה ולא נברא, הם רק עבדו עליך איזשהו, כמו לקופף כפיות, ככה אפשר שהכפית תהפך לנחש. הם מתוחכמים יותר, אבל יש בראשונים, הרמב"ן בוודאי אומר משהו. שזה נכון, אפשר לעלות באור, ואפשר לעשות קסמים, ואפשר לעשות כשפים. הגמרא אומרת, למה לא היה מכת קינים? כי הם לא, שהם לא החרטומים, אין כשפים פחות מסעורה. אז יש כשפים, משהו שיותר מסעורים, יש כשפים. זה לא רק אחיזתים. יש המון דוגמאות בחזל, נכון? שההצטגנים של פרעה אמרו לו, משם של ישראל לוקה במים, ו... והקדוש ברוך הוא, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא שהוא ראה בכוכבים שאין לו בן, אומר לו, צא מהצטגנינות שלך, ישראל, מעל המזל. יש המון ביטויים בחזל, בגמרא בוודאי, שמייחסת משמעות אמיתית לכל מיני כוחות טומאה כאלה, כשפים, אפילו אסטרולוג. כתוב, נולד מזל מאדים בגמרא, זה כתוב, יהיה או רוצח, או טבח, או הרוצח או שוחט או מועל. יש איזה משמעות, יש איזה שני זרמים מאוד מרכזיים שלשניהם יש מקום מכובד. פה כל הדעות שהרד"ג מביא זה כולם מסכים זה שזה אין כזה דבר. אין כזה דבר. איך כתוב פה שיש כזה דבר? השני הסברים, שני הסברים שמובילים לפשט אחר לגמרי בפרק. זה מאוד חשוב, זה לא סתם דיון מעבר לפרק. כפי רב שמואל בן חופני גאון, לא היה ולא נברא. זה סתם פשוט מראה איך שאול חלילה מתפרק, הכל היה קשקוש אחד גדול, וזה יכול להיות שהרס את החיים לגמרי, יכול להיות שהוא לא תפקד. אם בא אליך מי שאתה מאמין, הוא אומר לו, את מחר אתה נהרג. אז גם אם אתה יוצא לקרב, אתה... ברור למה אתה נהרג. האישה הזאת אולי ארגנה את התבוסה. בלעדי היכולת שאנו מנצחים. יש תשטות אחת גמורה מהקרב האינסוף. לפי הדעות בגמרא, שאני מקבל אותם כאמת, ולפי מי מקבלים כאמת, לפי מי שאומרים שיש אמת בבעל התור, ולפי רב סעדיה ורב אי גאון, ענקי גאונים, כל גאון הוא ענק, הם ענקי גאונים, הם אומרים, זה באמת אין כזה דבר, פה קרה נס. פה הקדוש ברוך הוא באמת גרם לשמואל לעלות באור. ולכן האישה נבהלה, לפי רב שמואל בן חופני, היא משחקת אותה, כל משחק אחד גדול. היא כל החיים משחקת. היא באמת, היא הייתה בהלם, פתאום רואה, אלוהים עולים מן הארץ. בצורה אחת, היא באמת צועקת בקול גדול, כי היא לא יודעת להקל, קורא פה נס. אם קורא פה נס, בין אם קורא פה נס, בין אם לפי הרמב"ן, יש פה משהו מאוד חיובי וגדול בנפילתו של שאול על הרי הגלבוע. יש משהו בקרב הזה, בקרב התבוסה הזה, שהוא בונה פה אבן חשובה במלכות ישראל. לשמואל חשוב שזה יקרה דווקא כך. שמואל, אפשר להבין ששמואל אומר לו מה? נכון? אתם זוכרים, דורנו בתוך הפסוקים. מי אתה שתבוא אליי בכלל, לך תמות, אתה לא מעניין אותי. בשביל להגיד לו את זה לא צריך לעלות ברוב, השם לא צריך לעשות נס, נכון? אם אתה רק רוצה לקבור אותי. ובטח שאין סיבה שאתה ובניך עימי. למה שתהיה איתי? אני זורק אותך לפח, אני אומר, אתה בישלת את הכל, איך תאכל את הקדחת? למה זה ירומם אותך למדרגה שמחר אתה ובניך עימי? תברח! זה מה שהיה צריך להגיד לו, תברח. עוד זה משהו שאולי היה צריך להגיד. לפי הדעות האחרות, חוץ ממשהו בן חופני, יש פה משהו בונה, יש פה משהו מעצים. בזכות הפרק הזה, שאול נהיה הרבה יותר גדול. לשמואל יש שליחות חיובית, בונה, מרוממת. כך אמרו רב סעדיה ורב אי גאון, עוד פעם נקרא, אמת הוא כי רחוק הוא שתדע האישה עתידות, וכן שתחיה היא את המת בחוכמת האור. איך הבורא יתברך החיה את שמואל כדי לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבוא אליו. והיא האישה אשר לא ידעה מחולל, נבהלה. בהתחלה הייתה שקרנית באמת. ואשר אמרה האישה את מי האלה לך, דברי תולים מהם, כי דעתה היה לעשות כמנהגה, אלה דבריהם. על כולם חולק הרד"ק, מה זה חולק? הוא אחריהם, אבל הוא שואל. ויש לתמוע לדברי הגאונים האלה. אם הקדוש ברוך הוא החיה את שמואל כדי לספר לשאול לקורות הבאות אליו, למה לא אמר לו על ידי חלומות, או על ידי הורים, או על ידי נביאים, אלא על ידי אישה בעלת אוב? קושיה שנייה, איך היה נעלם משאול שהיה חכם במלך שאימו כמה חכמים גדולים, אם עניין אוב נעשה על ידי אדם מדבר מתוך מחבור, הוא אמר שיותר הוא בזה, ואין זה אדם מקבלו, ונכון הוא מה שפירשנו. זאת אומרת, הוא אומר שהפירושים האלה זה פירושים שמוצאים את שאול די מה? די לא לעניין. כאילו עובדים עליו בקלות, ומסובבים אותו, ואם זה באמת לא עובד, אז למה שאני בקדוש ברוך הוא כבר עשה נס חריג, יאללה, תעשה... הוא שאל בחלומות, הוא שאל בהורים טובים, ולא ענה הוא. לכן הרד"ק אומר שלא נראה לו כמו שהגאונים פרשו, אלא כמו שפשט הפרק אומר, שבאמת היא עלתה באוב. אבל גם אם הרד"ק צודק, שפשט הפרק, וגם אם רב סעדיה ורב אי גאון צודקים, אז הפרק הזה, שוב, אנחנו צריכים לנסות לברר מה היה פה, מה נבנה פה. אנחנו בפעם שעברה עסקנו בעיקר במסגרת שסביב דברי שמואל לשאול. אנחנו עסקנו בסיפור המסגרת שעסק בזה ששאול מתייתם בעצם, ומונחים בלילה, יום היה נדמה להם כלילה, ואחרי זה אנחנו רואים את אשת בעלת האור, שנכנסת למקום של אימא כזאת, כאילו שאול הוא ילד קטן שזנוח ובודד, בלי שאול, בלי שמואל, שאול בלי שמואל לא יכול לחיות, והאישה פורסת עליו, האישה הזאת שהיא זאת שהתהפכו היוצרות קצת, היא זאת שהייתה המכשפה והמנובלת, המסוכנת, היא זאת שפורסת את... היא מפעילה, היא ועבדה מפעילים לחץ כבד מאוד על שאול, שיסכים לאכול. היא מטפלת בו. אנחנו רוצים עכשיו להתעסק יותר בתוכן הדברים. שוב, מה היה שם? אולי נדון לא מה היה שם, אולי נדון מהמסקנות. אנחנו יודעים שלאורך כל ספר שמואל, מה פירוש? ספר שופטים, יש מלחמה מאוד כבירה בין פלישתים. שכמעט תמיד הולכים צעד אחד לפנינו, לפחות. בספר שופטים הולכים הרבה צעדים לפנינו, בתחילת ספר שמואל אנחנו מצליחים להדביק אותם, הם רצים צעד אחד לפנינו ואנחנו מדביקים אותם עוד פעם, מקווים מבחינה ארגונית, מערכתית, מנהלתית, אסטרטגית. פלישתים אף פעם לא היו צדיקים יותר מאיתנו, אף פעם לא הייתה להם מסירות נפש יותר מאיתנו, אבל זה לא מספיק. מבחינת השליטה על העולם הזה, אתם יודעים שאומנות הלחימה היא אומנות כמו כל אומנות אחרת, היא אומנות עם כזה אומנות, היא מקצועיות שמתפתחת כל הזמן. אם אתה עשית תרגיל טוב במלחמה, במלחמה הבאה אתה עשה אותו תרגיל, אז תצא טיפש. כל חוכמת העורמה היא בזה שהאויב לא יודע למה אתה מתכוון. אם פיתחת נשק חדש והצלחת בהפתיע בשדה המערכה, בשדה המערכה הבא, אז במלחמת יום כיפור עשו לנו הפתעה. מה עשו לנו הפתעה? שהיה טילי כתף, שבן אדם בודד יכול להוריד טנק. אז מיד אחרי ההפתעה הזאת נגמרה ההפתעה. למה נגמרה ההפתעה? כי כל טנק צויד במקלעים שירססו את כל השטח. אם אתה הולך באותה שיטה, אז אתה עבוד, אז זה לא מועיל. חלק מעורמת המלחמה, חלק מהמוח של המלחמה הזה, יחשוב צעד אחד קדימה, יחשוב צעד אחד קדימה גם בפיתוח אמצעי לחימה. אני חושב, התחום שרוב ההמצאות המדעיות, הטכנולוגיות מומצאות בו, זה שדה המערכה. אחר כך, שם יש את המוטיבציה הגבוהה להשקיע כל כך הרבה בפיתוח, משום שבזה תלויים החיים שלך, וזה תלוי הכל. אחר כך המצאות, לצבא גם יש כסף לקנות את הדברים הכי יקרים, אחר כך זה יורד, ה-GPS יורד לחיים האזרחיים 30 שנה אחרי שזה מתפקד בשדה הקרב. מלחמה, הכיבוש החלל לא היה נעשה, הגעה לירח לא הייתה נעשית, אם לא הייתה מלחמה קרה בין ארצות הברית וברית המועצות, סתם ככה להראות שארצות הברית גאוותנית, גם לה יש גבולות, אבל זה היה חלק ממלחמה, יש מלחמה קרה, יש מלחמה קרה שמכריחה אותך לדחוף קדימה. אני חושב שהידע המדעי הכפיל את עצמו, כך קראתי פעם בששת השנים של מלחמת העולם השנייה, כי זה מלחמה על החיים, מלחמה על המוות, מלחמה על הכל, אז אתה צריך לתת מענה. אז לאור כל הספר, כל המאבקים מספר עם פלישתים, רואים שבאמת עם ישראל בהתחלה היה שבטים מגודדים כאלה, לא מקצים, לא מאורגנים. והצבא המאורגן הפלישתי היכה בנו. עם ישראל הצליח להתארגן בתחילת ספר שמואל, אבל הוא שוב מובס בשדה הקרב בצורה קשה בפרק ד', למה? כי לא מספיק להתארגן ולא מספיק שיש לך אולי יותר נשק, הצבא הפלישתי היה הרבה יותר מאורגן והרבה יותר מקצועי. את זה פותר שאול. שאול מציב מענה, שאול הצליח לייצר מענה לצבא הפלישתי, ראינו את זה חזק מאוד בפרק י' ז' במלחמת דוד וגוליית, שהיא בעצם איזה אירוע נקודתי שבולט בעיקר על הרקע של פלישתים מנסים לתקוף ולא מצליחים. 40 יום הצבא, המערכה הפלישתית מנסה לתקוף, ומולה נפגשת במערכה ישראלית בלתי אווירה, בלתי חדירה, גבולות ישראל מוגנים לחלוטין. משהו בהר הגלבוע השתנה. אם פלישתים יוצאים למלחמה בהר הגלבוע, עוד לפני שאנחנו יודעים מה, אנחנו יודעים שיש מה. מה הכוונה? הם כבר יודעים שהם לא מסוגלים להבקיע את מערך ההגנה הישראלי. ששיטות הלחימה הישנות שלהם, ישראל הצליחה לתת לזה מענה. ישראל הצליחה למצוא פתרון. מלכות ישראל במלכותו של ישראל. כשהם באים לקרב על הגלבוע, זה לא סתם כי בא להם לכבוש את הגלבוע. את הגלבוע כנראה, הסיבה הפשוטה, נראה לי שהסיבה הפשוטה למלחמה הרי לגלבוע, למרות שפלשת נמצאת איפה שפלשת נמצאת היום, זאת אומרת בדרום מישור החוף, משום שזה השליטה בצירים. השליטה בצירים תמיד הייתה סיבה טובה או רעה למלחמות. המלחמות עם פלישתים, גם המלחמה באפק, זה ציר, אפק היה על ציר החוף, אתם יודעים שמערב משם היה ביצות. וגם המלחמה בגלבוע זה עמק ישראל, עמק ישראל, ממישור החוף, אתה דרך הים, אתה שובר מזרחה לכיוון בבל, לכיוון הגן הסהר הפורה, שם עוברות, שם גם היום זה דרך ואדי ערה, עולים לעמק ישראל, ודרך ישראל מרגלות הגלבוע. ממשיכים לאימפריות הצפוניות, שם מרכזי המסחר. אז למה את השם? אבל זה לא מספיק, לא מספיק, כי צריך, הפלישתים זה עם מאוד מאורגן, עם עם לוגיסטיקה מאוד מאוד גבוהה, מאוד עם של מהנדסים. ואם הם הגיעו למלחמה, אז הם מצאו משהו. הם מצאו את זה, עבדו על זה, עבדו במעבדות, ברפאל הפלישתי, הם עבדו בחדרי המצב, בפיקודים שלהם, ישבו אנשים אסטרטגיים גאונים, מצאו פתרון. אני לא הצלחתי לגלות מה הפתרון. ברור ש... בואו נראה את ההתחלה של הפרק שלנו. בפסוק, אני קורא עוד פעם את פסוקים ד' ה', וקבצו פלישתים ועבור יחנו בשונה, וקבצו שבט כל ישראל ויחנו בגלבוע. זה נשמע כאילו לשאול יש יתרון גובה, אבל זה לא עוזר. והר שאול את מחנה פלישתים, ועירה ויחרד ליבו מאוד. אפשר להגיד שזה רוחני גרידה, ופשט הפסוק, שמדלנה שאול ירא וחרד מאוד, כי הוא ראה. מה הוא ראה? אין לנו פה תמונה צמודה. לא נתנו לנו פה קלטת. למה הנביא לא רומז לנו מה הוא ראה? הוא ראה. אולי הוא רומז ואולי הוא לא צריך לרמוז, מיד נתייחס. הוא רואה משהו מחנה פלישתים שגורם לו לפחד מאוד. ויירא, ויחרד מאוד. זה בחזקת שלוש. משהו בתמונת המצב מפחיד אותו עד כדי כך שהוא מונע לעשות מה שהוא לא עשה. הוא שואל בהשם והחלומים וגם בחלומות והחלומים מניבים. הוא כבר עשה את זה פעם, אתם זוכרים, בפרק י' ג', בפרק י' ג', כשיונתן ונערו הלכו ויקום מחנה פלישתים והתחילה מאומה, אז שאול פחד. שאול פחד, אז הוא אמר לכהן, תשאל, אני לא יודע, ששאול לא יודע מה לעשות, כשהוא בתחושה שהכל מתמוטט, אז הוא כן שואל בהשם, זה בושה, זה נפילה, זה נסיגה. הוא שואל, אבל מיד, כשהוא מתחיל לזהות מה קרה, הוא אומר לכהן, אסוף ידיך, עזוב, תעצור באמצע. תגיד לאלוקים, לא צריך, אנחנו מסתדרים ברוך השם. ופה זה חוזר על עצמו, רק הוא לא אומר לכהן אסוף ידיך, אף אחד לא נתן לו פתרון. הוא מנסה עד כדי כך שהוא אומר, אין שום פתרון, אני לא רואה שום פתרון. שאול היה גאון אדיר, שאול נתן מענה לבעיות שאף אחד לא חשב מכאן שאפשר לפתור אותן. פה הוא שובר את הראש אל מול מה שהוא רואה במחנה פלישתים, ולא מצליח למצוא, לא מצליח למצוא פתרון. אפשר קצת להסתכל בפרק למדעה, אפשר מתואר הקרב עצמו, אולי בפסוק ג' ותכבד המלחמה אל שאול וימצאו המורים אנשים בקשת ויחל מאוד מהמורים. נקודת הפחד של זה ויחל, ויחל זה יותר מלפחד, הוא דחל, חרדה עמוקה. שאול מאוד מפחד מהמורים. מי זה המורים האלה? מי זה המורים? בפשט המורים זה מי שיורה בחפץ, כתוב וימצאו המורים אנשים בקשת. אז אולי פלשת פיתחה קשתות הרבה הרבה יותר יעילות. ככה רוצים להגיד חלק מהפרשנים, בגלל שכתוב מורים בלשון רבים. זה כזאת קשת שצריך צוות שלם על כל קשת. אולי בליסטראות כאלה, אני יודע, אני לא בקי בהיסטוריה הצבאית ולא יודע מתי זה פותח. אבל מי אומר את זה? הכלי יקר, אני חושב, אומר את זה, שבאמצעו המורים, אנשים בקשת, וכן אומר, המורים זה קשתות שהן טווח הרבה יותר ארוך, ממילא יכולת אבקה הרבה יותר כבירה. זה גם מרומז בקינת דוד, ואין לי את זה פה, אני רואה. בשמואל ב' כתוב, הרי בגלבוע על טל ועל מטר. למה? כי שם נגאל מגן עם גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. אז תרשים להסבירים, מה זה? שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול נמשך בשמן, תודה רבה, שכדי שהחיצים לא יחדרו את המגנים, לא היה להם פלדה, אם שהם נסרו לא היו כאלה. הם היו עושים את זה מאור שהם מושכים אותו בשמן, ואז היה גורם לחיצים להחליק. בקינה, אפשר להגיד שהקינה זה רק משל, לא באמת חדרו את המגנים של שאול. ההגנות הרוחניות, אבל יכול להיות שהקינה היא כפשוטה, יכול להיות שבאמת חיצים בעלי עוצמה אחרת לגמרי, בעלי טווח אחרת לגמרי, מלא בעלי יכולת חדירה אחרת לגמרי, ששאול מזהה את זה ברחוב עם מכונות מלחמה כאלה ששוב, סוללות, צוות שלם. תראו, זה כל הדיון הזה, אנחנו לומדים תנ"ך. תנ"ך זה ללמוד איך להתקרב להשם, לא ללמוד היסטוריה צבאית. אנחנו צריכים הרבה פעמים להתעסק בזה כדי לברר את הפשט של הפרק, ואז להפיק את הלקחים, את המשמעויות, ההכוונות של הנביא בתוך הדברים האלה. אבל זה אפשרות. אפשרות שזה מה שהיה. זה גם לא כל כך משנה, אני אגיד לכם למה זה לא משנה עכשיו. כי זה תמיד יהיה. זה תמיד יהיה. מה תמיד יהיה? תמיד צדק לא מתפתח. בעולם הזה אתה לא יכול לצאת לפנסיה, ידידיי. אתם יודעים שגם כשתצאו לפנסיה, לא יצאו לפנסיה. באירופה, משום מה, רוצים להוריד שם את הגיל ל-42 עוד מעט לפנסיה. יכול להיות שבעבוד לעבודה הוא לא יצטרך ללכת יותר, אבל החיים זה עמל, והחיים זה עבודה, והחיים זה מאבק, והחיים זה התקדמות. אין דבר כזה תסדר אותי. אין דבר כזה תסדר אותי. אפשר לסדר אותך, ואז אתה מיותר בעולם הזה. אתה הגעת לעולם הזה בשביל לברר בירורים, בשביל לשאול שאלות, בשביל להציב עמדה, בשביל להפגין חיים, וכן, לפתח אתה תרובד, זה לא, הוא בטח לא יוצא לפנסיה. אפשר לצאת לפנסיה, גם אחרי שאתה יוצא לפנסיה, הוא שווה משהו, הוא לא נעשה לו חוגים לעבודות בית, נכון? למלאכת יד, איתור לקוס. זה חבל שזה מה שבני אדם רציניים מגיעים למקום הזה. בחיים יש, ברגע שאתה כובש פסגה, אז בעולם הזה הגעת לפסגה הגבוהה, מיד כמות, פסגות חדשות לעומתך. העולם הזה הוא עולם של צמיחה, שאלה. ולכן המאבק בין פלישתים לישראל הוא מאבק, או בין ישראל לכל אחד אחר, הוא מאבק שבעיקרו רוחני, והוא דורש תמיד תביעה שצמיחה להתפתחות. זה לא משנה כל כך מה פיתחו פה פלישתים. הם לא מפתחים את זה, הם מפתחים משהו אחר. אנחנו מכירים את כלי הנשק שלנו, ועם כל הכבוד, נניח יכולת בליסטית חדשה יותר שהם פיתחו, אצלנו זה לא יחזיק. אף אחד אצלנו, אפילו צבא סוריה לא יקנה כבר את הדברים האלה, נכון? וזה נס לכו מזמן. זה לא כך משנה, משנה שפלישתים מצאו משהו חדש, שלשאול אין מענה. אין מענה לקרב הזה. ושאול מרגיש אבוד, ושאול מרגיש, מה זה שאם שאול יפסיד, זה לא, תפסיד בקרב אחד, נו, מה, זה לא כך, אתם יודעים, כמו שאומרים שלצהל אסור להפסיד. זה, אם שאול יפסיד, אז חורבן מלכות ישראל, אם שאול שאול, אלוקים בטח בשאול, כביכול, אלוקים שמח על שאול, אלוקים משך את שאול, אלוקים אמר, שאול, אתה מחזיק לי את עם ישראל. אני נתתי לך את כל היכולות, כל הכוחות, כדי שאתה שומר לי על העם שלי, ואתה מוביל אותו קדימה. הקדוש הוא מפקיד את שמו הגדול, הנורא ונכבד, בידיו של שאול. פתאום שאול רואה, אין לי מה, אין דבר כזה, אין מה לעשות. אין דבר כזה. לא יכול להיות. למה שאול עושה עבירה, עבירה גדולה ונוראה, כותב הרלב"ג, הולך להשמיד להתייעץ בלטות. עשה עבירה, עשה עבירה, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה לעשות. יש הרבה פעמים שאני לא יודע מה לעשות, אז אני לא יודע מה לעשות. אין דבר כזה צמח, אז הוא לא יודע מה לעשות, מה יהיה? מה יהיה עם ישראל? תבוסה היא בלתי אפשרית. כי פלישתים יודעים לנצל את תבוסה, אתם זוכרים את התבוסה הקודמת. התבוסה הקודמת הם החריבו את משכן שילה, הם לא נעצרים. אצלם תבוסה של היריב, זה אחרי זה באים וכותפים ברינה את הפירות. אנחנו נראה פרק י"ג, שהם חשוב שעם ישראל הפסיד. אז הם מוצאים יחידות משחית, יחידות משחית האלה נפרסות בכל בכל מקומות היישוב הישראלי, ומה הם עושות? הם עושות כשמה, הם משחיתות, שודדות והורסות וחומסות ומענישות וגורמות לכולם להבין שיותר זה לא יהיה ככה. אז שאול אומר, אני לא יכול להפסיד, אז יכול להיות שזה הקשתות האלה, גיונים להם. מזה הוא מפחד. אולי כל מיני טכניקות שקשורות לקליעה הרבה יותר מדויקת בחיצים, אני לא יודע, ושוב, זה לא חשוב לי. חשוב לי שכנראה שפלישתים צעדו צעד אחד קדימה, ושאול לא יודע מה לעשות, והוא הולך לבעלת האור, ושמואל מתגלה אליו, ואומר, אין מה לעשות. מה אלוקי אומר? אין מה לעשות. אין דבר כזה אין מה לעשות. אין דבר כזה? אז זה טעות קשה. יש דבר כזה אין מה לעשות. לא יאומן, יש כזה דבר, אין מה לעשות. לפעמים אלוקים אומר לך, אין מה, לך אין מה לעשות. לאלוקים תמיד יש מה לעשות, והוא גם עושה. כמה שאתה לוקח אחריות, וכמה שאתה רוצה לפעול עם אל, וכמה 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 שהאמת האלוקית חשובה לך, ואתה רותם את עצמך בכל כוחותיך, יש מצבים כאלה שאין מה לעשות. יש כזה דבר. יש כזה דבר. להרבה יהודים בשואה לא היה מה לעשות. אתה יכול לקרוא להם צום לטבח כמה שאתה רוצה, לא היה מה לעשות, היה מה לעשות, ללכת כמו צאן לטבח, זה מה שהיה מה לעשות. משום שכל פתרון אחר לפעמים היה זורע צרות הרבה יותר גדולות. לאין ארוך יותר גדולות. אתה יכול להרוג נאצי, בתור נקמה הנאצים יהרגו 5,000. אז אתה אומר ש5,000 ימותו ממילא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אז אתה גיבור. לא הסכמת סתם, אז אתה יכול להגיע, נכון? ככה מספרים. עבדו עליהם, אמרו להם שהולכים למקלחות. אז זה ברור שחלק גדול מאלה שחשבו שהם הולכים למקלחות ידעו שהם לא הולכים למקלחות. הם לא חסרי שכל עד כדי כך היום. העבודה הזאת הצליחה בהתחלה, מהר מאוד הגיעו כאלה שברחו מהמחנות והגיעו לגטאות, ואמרו להם בדיוק שכתוב העבודה משחררת, אבל בעצם זה לא העבודה, זו השמדה. אבל למרות זאת הסדר המופתי נשמר. למה הסדר המופתי נשמר? כי אין מה לעשות. לפעמים יש מה לעשות, להקים מדינה. אבל אתה לא יכול עכשיו בתור למקלחות השם ירחם באושוויץ להקים מדינה. זה פתרון לטווח ארוך. יש מצבים שאלוקים אומר אין מה לעשות, לא בגלל שאין מה לעשות, לא בגלל שעזב את אלוקים את הארץ, כי אלוקים אומר לך אל תעשה. זה יכול להיות באושוויץ, זה יכול להיות במקומות שאתה בשיא ממשלתך, בשיא תוקפך. יש מצבים שאין מה לעשות, כי יש פה בעל הבית אחר, וקוראים לו הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק שותפים שלו, אנחנו צריכים להיות שותפים הכי נאמנים, הכי חרוצים, הכי שמחים, הכי עיקרים, הכי מוסרי את הנפש. אבל לא כל דבר אנחנו מחליטים. המטרה של שאול בקרב הזה זה ליפול בערי הגלבוע. זה מה שהוא צריך לעשות. כמו שרואים, למרבה התדהמה, שפלישתים קיפלו את הזנב בסוף הניצחון הזה והלכו הביתה. כמו שרואים למרבה התדהמה, שדוד מקים את מלכותו אחרי התבוסה הזאת, ופלישתים לא עושים שום דבר. איך פלישתים נתנו למלכות הזאת לקום? איך פליטים 7.5 שנים מהתבוסה בערי הגלבוע, 7.5 שנים, אין צבא לישראל, כולם נהרגו, אלפי הרוגים פזורים שם על מורדות של הגלבוע. כל גרעין הכוח הישראלי, יאללה, תקטפו, תהרסו, שום דבר. הפעם הראשונה שפלישים יוצאים מלחמה, זה עוד 7.5 שנים, כשדוד עוזב את חברון ועולה לירושלים, ואז פליטים, ואז פלישתים באים מתמודדים. משהו בא באופן מוזר, בעיניים אנושיות, אבל חלק מהנהגה האלוקית, זה התבוסה שתבנה אותנו יותר מהכל, כן? שמואל אומר לו, לך תמות, הוא לא אומר לך תמות, אכלת אותה. זה אולי מר חופני בן שמואל גאון אומר לו. זה לא מעניין אותנו, זרקנו אותך. אף רוב הראשונים, ודאי שרוב הגאונים וחזל, בפשט הפסוקים אומרים שבאמת לך תמות. אל תברח, אם תברח זה יהרס. אנחנו צריכים שאתה תלך לקרב, זה קרב אבוד. למה זה קרב אבוד? שוב, זה מעניין לחקור בפסוקים למה זה קרב אבוד. אולי זה הקשתות האלה ואולי זה משהו אחר. אבל זה תמיד יהיה. זה תמיד יהיה. אתה מוצא פתרון ואתה... עכשיו יושבים המון המון אנשים בקריה, שאתם קוראים ג'ומניקים, והם מתכננים וחושבים 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 איך לבצע את הקרב הבא, כשהם לא יחזור על הניצחון של עופרת יצוקה. די, זה מוצע, זה פספס, אתה לא יכול לחזור על אותם תרגילים, אתה צריך לחדש משהו כדי... ובסייעתא דשמיא, אלה שנלחמים איתנו פה הם משחזרים הצלחות, ואם אנחנו לא עושים את כל השטויות כדי שהם יצליחו, אז הם מצליחים בהתאם. אז ברור שזזים קדימה. יש פה משהו שזזים קדימה. אתה צריך להפסיד עכשיו, זה מה ששמואל אומר לו. ישראל צריכים שתפסידו. תראו, יש פה פסוקים קשים מאוד. אני קורא את פסוק ו' בפרק למד א'. בימות שאול ושלוש בניו נוסק אליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדה. מה זה כל אנשיו? כל אנשיו זה... ראינו את... קודם כל המלך ושלוש בניו נהרגים בקרב. שזו השפלה קשה מאוד, מכה מורלית נוראית לעם ישראל. כל אנשיו זה יש לשאול, כבר ראינו את זה הרבה פעמים, יש לשאול את צבא המילואים שבו כל ישראל משתתפים, ויש את הצבא המקצועי, אלה שהם אנשי קבע כל החיים שלהם, והם רק מתאמנים כל היום, מתאמנים, וזה באמת היחידות, זה הבחורים, הנבחרות, זה הסיירות של שאול, שעל בסיסם הוא בונה את כל הקרבות, כל השאר הבאים והולכים, אז... הם כולם נהרגו, יש לנו... אבנר בנר זה היחיד שלא נהרג, כי הוא היה צריך לשמור על הבן של הבן הנכה של שאול, לשבושת ולקח אותו לעבר הירדן. אז התבוסה היא קשה, וזה מה ששמואל אומר בעל הטוב. שמואל אומר לחשבון, הענווה שלך, אתה רוצה להגיד, אתה רוצה להתעלות, תקשיב לאלוקים. תקשיב לאלוקים דרך המציאות, נכון? שאול תמיד רוצה להקשיב לאלוקים, הוא אומר, אבל אלוקים מדבר עליהם מתוך המציאות. אז שמואל אומר לו, אלוקים מדבר לך מתוך המציאות שהתפקיד שלך, מחר זה להפסים. זה בלתי נסבל. כמה שאתה לוקח יותר אחריות, וכמה שאתה רוצה יותר לעשות, כמה שאתה רוצה להשקיע, אתה לא יכול לעמוד בזה. אתה מוכן לעמוד באתגרים הכי מסובכים, ותן לי את הפתרונות הכי תעוזתיים, את כל זה אני אעשה. להגיד, אין מה לעשות. לפעמים הרבה יותר קשה, אבל כן, אין מה לעשות. לפעמים זה נעשה מתוך מקום קטן, להגיד, אין מה לעשות. יש כאלה שבשקלות משחררים, אין מה לעשות. בטלנות, פחדנות, עצלנות. זה אמירות כאלה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל שאול הוא היה האחרון הזה. שאול הוא תמיד בעל מדינת גליה. שאול מרים את העולם, מביא אותו מצב של, והיה... כי אני אך השם לוקח עליך מכל לבך מסביב, תמחה את זה חמלק. שאול הוא שליח השם להניח מכל לבך מסביב, ופתאום מגיע מצב שאין מה לעשות, וזה לא יכול להיות שאין מה לעשות. והקדוש ברוך הוא אומר לשאול, או שמואל אומר, זה תהיה הקשבה הרבה יותר עליונה, דווקא לאדם כמוך. לזה שאין מה לעשות, יש, אתה הולך למלחמה, אתה לא בורח, אתה הולך ומגיע לתוך החזית. אתה ושלושת בניך, אתה יודע שאתה מחוסל, וזה שאתה מחוסל, אתה בונה את עם ישראל. בפועל, אנחנו רואים שזה מה שקרה. בפועל, פלישתים התייחסו לניצחון הזה כאל תבוסה. מבחינת ניצול תוצאות, אני מתכוון. מבחינת הפסוקים הבאים. מבחינת הפסוקים הבאים, דוד פותח מלכות. אין פה צפר ומצפצף. אין פה צפר ומצפצף. אתם יודעים, הפירוש הפשוט הוא למה? בגלל שאם שאול ראה את הפלישתים, ומשהו במחנה שלהם היה בישר על זה שהולך להיות תבוסה, אז שאול היה צריך לברוח. שאול ואנשיו צריכים לברוח. להימלט, לפתוח קו הגנה במקום אחר. וזה ששאול ו-3,000, כל הלוחמים שלו ובניו, הם כולם הולכים לקרב הזה, זה הרבה יותר מפחיד את פלישתים מאשר פלישתים הם מפסידים בקרב הזה. משום שאם התוצאות בשטח הם תבוסה ודאית, ושאול ובנה ולוחמיו לא מבטרים, אז פלישתים הבינו שהם אכלו אותה, שהם כבר לא ינצחו לעולם. אין מה לעשות. משום שאיך אנחנו אמרנו, פלישתים פיתחו פתרון, גם ישראל יפתחו פתרון. כמו שאנחנו יודעים שפלישתים חושבים על המלחמה הבאה, פלישתים יודעים שישראל חושבים, אז הפעם הגרלנו, הפעם המהנדסים שלנו מצאו איזה רעיון נורא יפה. איזה חיצים חדשים, נניח, בסדר, איזה טכניקה חדשה. גם לישראל יש מוח, לא פחות. גם לישראל יש מהנדסים, גם לישראל יש אסטרטגים וטקטיקנים. הם יחשבו לרעיון חדש, אי אפשר לבנות על זה. בקרב בערי הגלבוע, פלישתים מאוד 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 שמחים, אבל בעצם הם אכלו אותם. למה? כי הם מבינים שאת שאול כבר לנצח אי אפשר יהיה להרוג. את גופו אפשר, את ראשו אפשר לכרות. הרוחו של שאול חיה לעדי עד. ישראל זה מלכות. נגמר הסיפור. מה זה מלכות? פרושו של דבר שלישראל יש מסירות נפש אינסופית על הממלכה שלהם. וגם כשהקרב אבוד וברור לכולם, הם לא יוותרו. הם לא יוותרו. הם מסתערים, מסתערים, מסתערים למוות, ולא מוותרים. לא מוותרים. קראתי ספר פעם של הרמטכ"ל המצרי, לא זוכרים ספר, כן? במלחמת יום הכיפורים. אז הוא מספר על הטנקים הישראלים שמסתערים על הקווים של המצרים. זה טנק אחד מול איזה 1,000 טנקים. הכל היה מרוסק, מוצבים בודדים, פתאום טנק יוצא להתקפה פה, ושלושה טנקים פה, ושלושה והוא מצרי, הוא רוצה לנצח, אבל הוא כועס על הגנרלים הישראלים. הוא אומר, לא אכפת להם מה לא אכפת, זה אבוד, הוא כועס. הוא אומר, מה איזה מין, מה הם טורפים כאלה? אתם יודעים שיש ימים במלחמת יום כיפור שיש יום אחד שנהרגו 500 חיילים מהשריון. ורובם חבר'ה לא למדו הרב זצ"ל וגם לא המהר"ל. ולא יכלו להשאיר את המדינה. הם לא יכלו. הניצחון המצרי, אומרים שמה שהוביל להסכמי קמפ דייוויד, נניח שהיה בהם משהו, זה הבנה, דווקא שהמצרים ניצחו, זהו, יותר מזה לא יהיה. זה CSE'ים שלהם, לעבור את התעלה ולפקוע שם יתד. יותר מזה לא יהיה, כי גם כשהם תפסו צה"ל במצב הכי הכי לא מוכן ולא זה, וגם כשעשו את כל הטעויות, גם הפוליטיקאים וגם חלק מהקצינים, אז הלוחמים בשטח, בגלים, גלים, גלים שמתאבדים, ניסו לחסום. אז זה לא לוחמים בשטח, פה פלישתים רואים משהו, זה אבוד, מה, אתה לא יודע שיהרגו אותך? יהרגו אותך! שאול אומר עסק אליו, תהרג אותי, אין מצב שאני לא אמות. אז מה אתה עושה שם? זה מלכות. מלכות זה לא האיש, האיש, כן, זה לא הגוף של האיש, זה שאול, זה לא הפקודות שלו. זה הרוח שלו, זה דעת אלוקים שלו, זה אהבה שלו, זה האמונה שלו בעם ישראל, וזה חי. פלישתים יודעים שזה כבר אי אפשר להרוג. הם יכולים להרוג את המלך הזה, את הצבא הזה, זה חי. וכשהעם הזה כולו בטוח בוודאות שלו בגאולה, אז הוא ימצא פתרון, ייפול פה, ייפול, הוא ימצא את הפתרון, כמו שאתם עקפתם, גם אנחנו נעקוף אתכם. זהו, פלישתים כבר מתייחסים לעובדה שמלכות ישראל כעובדה קיימת. הם לא מתערבים. הם באמת רכשו את היעד שלהם, את הציר של עמק ישראל. אבל זה הם שמחים, הם לא עשו יותר מזה. עם ישראל חי. שאול בן קיש, מלך ישראל. מה השעה אצלנו? נעצור פה. כל טוב.